אז נסיים בזזות את הסעיף א', פרק א'. פרק א' עסק בעניין של הרב קוק קורא לזה החיוב, כלומר ההכרח, וגם בתוך ציורי ההכרח יש ציור די מרחיב של הכרח, אבל שעדיין לא סותר את דברי התורה. בסדר? אז אני קורא את הפסקה השנייה לפני האחרונה. בעצם מה שרפו בא להגיד שם, שגם לקבל את, את ההווה מינה של ההכרח, את המחשבה שהעולם בנוי הרבה על הכרח, על חיוב, אם לא נקבל את זה עד הקצה האחרון, כמו אריסטו, אלא פחות מזה, אז זה אפשר ליישב עם דברי תורה. יפה. אז עכשיו הוא אומר שגם ההשקפה הזאת היא גם עם התפילה זה מסתדר. ודע, שפי לסדר התפילה וכל פרטיה, כמו יתרון התפילה על תפילה והחשיבות היתרה לתפילת הצדיקים, גם כן אינה נצרכת לשלילת חוק החיוב כשיבוא בתכלית הרחבתו. כלומר, גם אין סתירה בין המחשבה שהעולם הוא מוכרח ושיש בו המון עקרונות וחוקים, זה לא סותר את התפילה. ובתוך התפילה זה לא סותר את זה שיש הבדלים בין תפילות וכו'. דהיינו שנאמר שהחוכמה האלוהית, או אמור השם יתברך, כפי מה שתרצה, זה מעניין הסגנון הזה, כאילו אתה יכול לבחור איך לקרוא לזה, אבל כי יש את כל מיני שמות, והחוכמה האלוהית, או השם יתברך, מחייב מצד מציאות השלמותו שבכלל השתלמות כל הייצור תשתלם לנפש האנושית, ומכל חופשתה תהיה הורגת בפועל ובכל עוז רק אל הטוב והיושר, על כן אי אפשר כלל שלא יהיו מוכנים כל האמצעים המשכללים זו התכלית. על כן הסיבות מורכבות באופנים כאלו, שהתפילה על ידי מה שנוטלת חלק במשכלול הרוח תישא פרי. כלומר בעצם אפשר להגיד שהעולם כולו כן בנוי על החוקים, אבל בתוך אותם חוקים על ידם או על פיהם העולם מתנהל, בתוך זה יש מקום גם לתפילה וגם להשתלמות האנושית שהאדם מתעלה באופן מוסרי. וכיוון ששכלול הרוח תובע להיות אורג על השלמות האלוהית בכל לב ונפש, והיות התפילה פועלת וביתר תפילת ישרים, הוא ממשיך את הנפשות אל הטוב והיושר, על כן תחייב גם כן החוכמה האלוהית שיהיה חוק זה נמצא על כל פרטיו וסעיפיו הדקים מן הדקים. כלומר בתוך המציאות עצמה יש את אותו חוק שגורם לתפילה לגרום לעילוי של האנשים, של המתפלל. אומנם ההכרה האמיתית של המשקיף אל הוד השלמות תכיר שהחופש השלם ראוי להימצא אצל השלם האמיתי, ואז תהיה תפילתו פעולה טבעית ביותר. כלומר, פסקה הקודמת הוא אומר שהתפילה לא סותרת את החיוב, כי אפשר להגיד שבתוך העולם מראש בנוי ויש את הצד שהתפילה תוכל להועיל. אבל יותר מזה, השקפה היותר מדויקת זה באמת שהחופש הוא האמת. החופש הוא האמת, ולכן תכיר שהחופש השם ראוי להימצא אצל השם האמיתי, ואז תהיה תפילתו תפילה טבעית ביותר, ואז זה הרבה יותר טבעי. זה לא רק אומרים, זה מוכח, אבל ככה זה מראש. לא, זה עובד באופן טבעי, הפעולה של התפילה יותר טבעי. ומהידיעה שכל הפרטים שמשתנים אינם בחוק האלוהים, כי אם באיך הנבראים המשתנים, כן, כל דבר שמשתנה אז זה ביחס אלינו, ידע להפיק רצון מהשם וללכת בדרכיו בלב תמים, תימשך מעלת הביטחון והאהבה הנאמנה לשם יתברך מטבע הנפש הטהורה, המוכנה להאיר באור האמת. אז פעם שעברה בעצם הרב קוק אמר שיש שתי תפיסות. תפיסה אחת, שאם המחשבתה שהחיוב וההכרח הם דבר מאוד חזק בעולם, אם כל זה נותנים מקום, שרש הוא עדיין יכול לפעול בתוך זה, ועדיין יש מקום להשתלמות מוסרית והכל, זה הדבר הבסיסי. השקפה היותר עליונה, שנותנת מקום יותר מהותי לחופש, ומילא גם התפילה, לפי התפילה הזאת, היא דבר יותר טבעי. אוקיי, זה הסיכום של פרק א'. נעבור לפרק ב'. אם נספיק פרק ב' וג', אז נעשה את זה. מה שמייחד ובעצם מקשר בין פרק ב' לבין פרק ג', זה נשמע ששני הפרקים האלה הם סוג של הקדמה או בעצם תקציר של מה הרב קוק או חלק מהדברים שאותם הרב קוק מנסה לעשות בכל הספר. לכן אני מניח שבגלל זה הם מופיעים על ההתחלה. הם מראים בעצם מה השיטה, מה העניין. בסדר? אז שניהם, כל אחד מכיוון טיפה שונה, אבל שניהם עוסקים בממש מה האתגר שמולו הרב קוק ראה מול עיניו. שעל פיו ובגללו הוא כתב את הספר הזה. אז בואו נקרא, פרק ב'. החכמים הראשונים, ז"ל, כרבי סעדיה גאון והרמב״ם, כשראו שנתרבו ספרי מינים בעולם, והוטלו בלבבות שערות ודעות משובשות בשורשי התורה, השתדלו הרבה להוציא את הנבוכים ממבוכתם, והשאירו את הדרך לפני בני הדור, להורותם שאין המושכלות האמיתיות יכולות לסתור שורשי התורה חלילה, ולא דבר אחד מדבריה, כי אם לפעמים נתחכם על ידי דרכי הדרישות לעמוד על עומקה של תורה, ותחשב זאת לנו לצדקה שנזכה לעמוד על נקודת האמת בהבנת התורה. זה אומר שלא רק שהדעות האמיתיות, כלומר בעצם מה לב הטענה, אומר לב העבודה של הרמב״ם ועוד גאונים, רס"ג ועוד, להראות, לא ייתכן שחוכמה אמיתי, דבר אמיתי ישר, היסטורי דברי תורה, זה לא יכול להיות.
לכן צריך להבין בעמל בית התורה.
וצריך להעמיק יותר, ואם נזכה אז נראה לא רק שזה לא סותר, אלא על ידי העיון הזה נבין יותר לעומק את עומק התורה. בסדר, כלומר, זה בשני שלבים. קודם כל להראות שלא ייתכן ואין דבר כזה, אין מצב שדבר מושכל אמיתי היסטורי דברי תורה. לא זו בלבד, לפעמים העיון בדברים האלה יראה לנו ויחשוף בפנינו עוד עומקים בתוך דברי תורה. אז זה בעצם מה שהרמב״ם ורס"ג, מה שהם עמלו, ולכן הם חיברו את הספרים, כמובן לבקשה שלנו, כן, אם הספר נקרא לנבוכי הדור, אז בהשראת השם מורה נבוכים, אז זה מה שהרמב״ם מדבר כאן. בסדר, האתגרים שעמדו בפני רס"ג, בפני הרמב״ם, כשכתבו את ספריהם, זה להראות שאין מושכל אמיתי שסותר את דברי תורה. אלא אם כבר, אז אדרבה, המושכל האמיתי מראה לנו עוד רבדים ועוד עומק בתוך דברי תורה. זה מה שהם עשו אז בימיהם. והנה, מזמן הראשונים ז"ל, עד דורנו, זה נתרבו הדעות. והידיעות החדשות שנתרחבו נגעו לפעמים גם כן בנחלת האמונה, עד שלהבלתי מעמיקים ימצא עוד מקום לנבוכות חדשות שלא יספיקו להן הישרות הראשונות, כלומר אותם דברים שכבר הראשונים הישירו והסבירו וביארו, זה כבר לא מספיק להם. יש אנשים שעדיין מוצאים בגלל דברים חדשים עוד דברים להיות נבוכים בהם, עוד דברים של בלבול, כי בזמן ההוא עוד לא נודעו הסיבות המביאות לידי דרכי הנביכה החדשות. זה ממש נהיה כמו הקדמה, כי הרבה פעמים בהקדמה של ספר, אז בדיוק, אז עוברים מה היה, מה היה מעולם, ומה הצורך שהתעורר עכשיו, שאי אפשר היה להמשיך כמו שעד כדי אשתקד, היה צריך לכתוב ספר חדש.
ספרים, כאילו, נראה לי
מוצאים
את זה יותר בספרים של הראשונים שהם
כתבו לך,
למה חייבים את
הספר. נכון, אצל ראשונים, אז בעצם ההקדמה זה סוג של להתנצל, כאילו, לא סמבדי לכתוב ספר, אבל תראה, עד בשלב מסוים הכל היה בסדר, בשלב מסוים משהו קרה, כבר הבלבול גובר, הקושיות גדלות, לא יודע מה, ולכן אי אפשר להמשיך הלאה, צריך לכתוב ספר חדש שייתן מענה. אז אני אומר, זה הסגנון שממש פה, כלומר, היו אתגרים בימי הראשונים, אתגרים מכל מיני קושיות מושכלות וכולי, והרמב"ם ורס"ג ועוד אחרים עמדו בפרץ וכתבו ספרים. בפועל, מהזמן שמי מהם עד היום, העולם השתנה, יש עוד הרבה דעות חדשות שהתעוררו, וממילא יש הרבה דברים חדשים והרבה דעות חדשות שיש להם איזושהי נגיעה לתחום האמונה, וממילא יש אנשים שמוצאים מקומות חדשים להיות נבוכים בהם, להיות בבלבול בהם, וכבר הטענות והמהלכים והבניינים שנבנו בימי הראשונים זה כבר לא מספיק, כי מה שנבנה זה ביחס למה שהיה, מה שהם הכירו ומה שעמד מולם, אבל הדעות עצמם השתנו, השתכללו, השתנו לכל כיוון, ממילא האתגרים גם השתנו, ולכן בעצם יש צורך שגם בדור שלנו נעמוד ונעיין בדעות שכיום מעסיקות את האנשים, שלהם יש נגיעה לעולם האמונה, ונעמיק בהם שנראה שאין סתירה, אלא עד רבה מתוכם נבין את התורה יותר לעומק.
אבל השם לנבוכי הדור מזמין גם את הדורות הבאים לא להסתפק ב...
בהחלט, נכון, נכון.
מה יותר קשור להתפתחות הפילוסופית כאילו?
זה מה?
קשור להתפתחות הפילוסופית.
בוודאי.
אם היה את זה, אז עכשיו מדבר פה על קאנט, על לא יודע.
נכון, נכון מאוד. כלומר, הרמב״ם עשה את עבודתו, הרבה מדבריו, אז עשה את זה לאור ובצילם ולאורם של חכמי יוון, בראשם אריסטו. מאז אריסטו עברו הרבה מים בירדן והרבה מים במקומות אחרים גם מאז, ולכן זה כבר לא, זה לא מספיק. יש טענות אחרות, וכמו שאתה אומר, איך אומרים, להם היה את אריסטו, היום יש טענות אחרים, יש לנו פילוסופים אחרים, יש לנו את קאנט, יש לנו את לפניו ואחריו, עוד כל מיני איום, כל מיני, שפינוזה בוודאי, הרבה דברים קרו בעולם, הרבה תנועות, הרבה פילוסופיה, הרבה מחשבה, המון דעות שהשתכללו והתגוונו, כלומר נהיו יותר מגוונים, ולפי מה שקיים, אז ככה המענה צריך להיות יותר שלם, ואני מסכים עם מה שגלעד אומר, שכמו שהרב קוק בדורו עיין בדור ובעולם ובמחשבות וניסה לשים את האצבע על מה הדבר שמניע את האנשים ומזיז אותם, אז גם בכל דור, גם בדור היום, מה שהיה לפני 100 שנה, זה לא כמו מה שקורה עכשיו. טענות לא אותן טענות, מה?
מי מעניין את הפילוסופיה, כאילו, זה לא...
גם היום יש, גם היום יש.
זה כאילו, הפילוסופים צריכים תשיבות, זה לא כאילו העם, כאילו, יש לו מבוכה בגלל מה שהפילוסופים...
אני מסכים.
באמת?
לעם יש מבוכה בגלל שהוא...
אני מסכים ש... אני מסכים שחלק מהאבחון, חלק מהאבחון של, או מהמחשבה של מה האתגר שעומד לפני הדור, אז הוא גם לבחון מה הרקע הפילוסופי שמעסיק את האנשים וממנו הקושיות, אבל גם, וזה נראה בפרק ב', אם נראה, אולי היום, אם לא עד פעם הבאה, זה גם לשים לב, בתוך שלל התחומים שיש, מה התחום שמעסיק. האם תחום הפילוסופיה והמושכלות הוא התחום שמעסיק את האנשים בעיקר, או משהו אחר? בפרק הבא, הרב קוק אומר שיש משהו אחר שעומד בחזית. אז גם כשבודקים מה הפילוסופיה השלטת, או המעניינת, או שמן הקושיות, צריך לבדוק כל דור לפי מקומו, מה הטיעונים, מה המקומות וכו'. אבל גם על עצם השאלה, האם פילוסופיה זה המוקד, גם זה צריך לדעת, והרב קוק ידבר על זה בפרק ג'. אוקיי, אז זו הפסקה השנייה. על כן, זאת היא חובת חכמי דורנו האמיתיים לצאת בעקבות רבותינו הראשונים, לדאוג בעד הנבוכים, ולהרחיב ידיעתם במצב החוכמות כפי אורחות הדרישות החדשות, ולהראות איך שצריכות כל האמיתות להיות מושקפות לפי התורה. ובאין ספק כי כל העובדים בזה, בלב טהור ושום שכל, יצליחו במפעלם. רוח השם הבוחר בתורה להיות לאור עולם, תלמדם להשכיל לכל דבר, להעמידו על מכונו ומיתתו. אז שוב, כיוון שיש דרישה, הדרישות השתנו, ועולם הפילוסופי השתנה, ועולם הדעות השתנה, אז צריך בכל דור שחכמי התורה האמיתיים ייתנו דעתם לעיין בכל החומר החדש, כן? כל החומר החדש, כל התנות החדשות, כל המחשבות החדשות שיש בעולם, ולהעמיק בהם ולראות יחסם אל דברי התורה, איך הם לא סותרים, אלא עד רבה, איך אפשר מתוכם להעמיק תוך דברי תורה. ורב קוק אומר שאין ספק שמי שיעסוק בזה בלב שלם, אז פשוט יוכל לסייע שהוא יוכל להבין ולהעמיק בצורה נכונה. והעבודה בזה רבה. כלומר, אותה עבודה של למצוא מה הטענות החדשות ולהעמיק מולם ולהתמודד וכו', זה עבודה רבה. כי לבד מה שצריך להשכיל עניינים חדשים, איך להשפיע לבני דורנו, בייחוד לצעירים שפנו אל המדעים, שלא יישארו נבוכים, על ידי מה שנודעים עם קשר של התורה בתארתם, שהיא נעלה מכל דבר שיוכל לגרום לסתירה ופחיתת ערך, וחוץ מזה שהעבודה הזאת דורשת כמובן למידה גדולה, צריך ללמוד גם טענות חדשות וגם מחשבות חדשות, וגם לבדוק בקרב האנשים ובמיוחד בקרב הצעירים מה בפועל מעסיק אותם ומה תופס אותם. אז חוץ מזה שזה דורש המון העמקה בעוד נושאים, עוד צריך גם כן עבודה גדולה איך להכניס בלב ולהזכיר כל דברי החוכמה ביחס להתיישבות אמיתת האמונה בלבבות שנאמרו עד כה מפי רבותינו הראשונים ז"ל, כי הרס"ג והרמב"ם והכוזרים כיוצא בזה. כלומר, זה עבודה יותר מורכבת, כי אנחנו לא עובדים בחלל ריק. זה לא רק ללמוד תחומי דעת או השקפות חדשות שיש בעולם, ולהעמיק בהם ולראות מה האור שבהם ומה מהם לומדים לדברי תורה ואיך אין סתירה, אלא גם צריך להשתדל ולהעמיק בזה, שמה שנגיד ומה שנלמד ומה שנברר לא יסתור דברים שאמרו ראשונים. לא, עכשיו, זה לא אומר שבכל פיפס, עוד שנה יגיד את זה הרב קוק, שבכל נקודה נגיד בדיוק כמוהם, זה לא אומר את זה. אבל זה כן אומר ש... שזה כן יהיה על גבי עמודי אמונה ויסודות שכבר נדברו ועם ישראל כאילו עמל בהם, אז תראות איך הם יכולים גם כן לסייע. אני אקרא עוד שורה. מפני שלפעמים נמצאו בדבריהם עניינים שלא יוכלו להיאמר לפי מצב דרישת החוכמות בימינו. יבוא הבלתי מעמיק לחשוב שבביטול איזה פרטים בלתי עיקריים בדבריהם, אין לסמוך עוד גם על הדברים העיקרים שהם נטועים בשורשי האמיתות וקיימים לעד לעולם. כלומר, יש כל מיני, יש בעצם אוצר בלום של עבודה רוחנית מחשבתית שעשו הראשונים בנושא אמונה, שלוקחים מהלכים שלמים. זה ברור שכמו כל דבר, חלק מהטענות, חלק מהשיח הוא בנוי על כל מיני הנחות או כל מיני משלים מדעיים שהם היו נכונים לזמנם, חשבו אותם לנכונים, היום אנחנו יודעים שלא נכונים. אדם שלא מעמיק, אז אומר, הנה, אז נפל כל הבניין. אם כמה מהדוגמאות שעומדות בסיס הטענה הן בנויות על, נניח, על פיזיקה אריסטוטלית, והיום אנחנו יודעים שזה לא, זה לא בדרך. אנחנו לא מוצאים, לא מצאנו אישוש מדעי לפיזיקה האריסטוטלית או פיזיקות אחרות שהיו בעבר, לא מצאנו להם הד במבחנים מדויקים בטבע, ואדרבה, הבניין בנוי אחרת לגמרי. אז אולי זה מפיל את הכל, כי הרמב״ם חשב שהעולם בנוי א' ג' על גבי זה, אמר את טענותיו, אבל היום שאנחנו יודעים שזה לא ככה, אז הלך הכל. אומר רב קוק, אז צריך להעמיק בזה, צריך להעמיק ולראות בתוך כל טענה, בתוך כל מהלך, מהו העיקר היסודי, האמוני, העמוק, שאותו אפשר ללמוד ולמד, ואיזה דברים הם סוג שיש להגיד קליפות, כאילו זה דוגמאות, זה מפאר את העניין, אבל זה לא קריטי. ממילא, גם אם התברר שחלק מהפינות מהטענה נפלו, זה לא נוגע בשורש, השורש נשאר איתן. זה דורש עבודה, זה דורש עבודה להעמיק ולהבין מה לב הטענה ומה ציצים מופרכים שהם באמת יש להם בהם יותר נגיעה שנכונה לדור מסוים, אבל אחר כך הדבר שלא נכונה, ובעצם היום כבר אין לה תוקף. אבל שוב, זה משהו שמפאר את העניין, אבל זה לא מפיל
כל הדבר. אבל לפעמים זה כן
צריך. נכון, הרב קוק מניח כנדת מוצא שבכל הקושיות העמוקות יש תשובה. ממילא יכול להיות שאנחנו נצטרך לעשות עבודה עם המהותית, אולי אפילו למצוא טענה של כיוון אחר, משל יותר טוב, שהוא כן מדויק לפי המדע של היום, אבל שבסוף כן מגיע לעמדה עמוקה שמראה שקושיות מכל תחום שלא יהיה לא סותרות דברי התורה, אלא בשלב ראשון לא סותרות, יכולות להתקיים גם זה וגם זה בחופה אחת. יתרה מזו, שאם נזכה להעמיק, אז זה גם מעמיק את לימוד התורה. אוקיי? אוקיי, פסקה האחרונה בפרק ב', על כן, צריך להביא כל דקי ההוראה של זיכוך הדעות והסכמתן עם הדרישות שהתבררו על פי דקי המחקר שבדורותינו במערכה חדשה, למען ידע דורנו איך לצאת מדי כל נבוכה ולהיות שלם באמונת תורת השם התמימה, עם נתינת היד לכל אורחות המדעים החדשים לפרטיהם. כאן הוא הזכיר כבר מקודם שהרבה מהאתגר זה בעקבות החשיפה למדע ולעולם המדעי. אז מה שצריך לעשות, הבירור הזה צריך להיות בירור עמוק כזה שייתן את המענה, שגם אנשים שמעמיקים במדע ולומדים אותו ועסוקים בו יראו איך הוא לא מביך, הוא לא גורם לבלבול, לקושיות, לאי סדר בעולם האמוני, אלא הפוך, זה מתיישב טוב, זה מסביר טוב, זה מוסיף לדברי התורה ולא מערער עליהם.
זה רלוונטי לעוד מקצועות חוץ
מפילוסופיה? בוודאי, כן. אז פרק ב' הוא יותר באמת עוסק בעניין הפילוסופי ואומר, הפילוסופיה השתנתה, אז גם אנחנו בהתאם צריכים לשדרג ולעמול על פילוסופיה עדכנית ולעמוד מולה ולבחון אותה. פרק ג' שנתחיל בו עכשיו, הוא אומר שלא רק בתחום הפילוסופי, אלא צריך בעצם בכל נקודה שמעסיקה את האנשים להבין מה הנקודה בה. ממילא, וזה מה שיגיד עוד רגע, זה לא הנחת מוצא שפילוסופיה היא הנקודה. רק צריך לבדוק מה הפילוסופיה הרלוונטית ומולה לעמוד. לא. גם בשאלה, במשקל הכולל, האם הדור הולך מונע מטענות פילוסופיות, או מטענות מוסריות, או מטענות אסתטיות, או מכל, או מכל סוג טענה אחרת, גם זה דבר שצריך לעמוד עליו ולראות בפועל מה מה הביקוש, מה האלטרנטיבה שאחרי אנשים נוהרים ובגלל זה יוצא שחלק מהם מגיעים למבוכה בענייני תורה, ולפי זה להעמיק וללמוד כדי ליישב את מה שמניע אותם. בסדר? אז בואו נקרא את פרק ג' שהוא ממש משלים את פרק ב'. בדורנו שהדעות נסתבכו עד מאוד והפילוסופיה בכלל ירדה ממעלתה אצל רבים, אין דרך רפואת הלבבות הנבוכים בה רק מבירורים של מופתים מופשטים וענייני חוכמה נעלים לבדם, כי אם צריך לעשות עיקר דבר שהוא קיים לעד ולא ייתכן לשום אדם בעל תכונה אנושית להכחישו, והוא היושר והצדק. כלומר, מעמד הפילוסופיה בדור ירד במובן הזה שבפועל זה לא בראש סדר עדיפויות. זה לא משנה, זה השפעה, יש את ההשפעה, אבל זה לא בראש סדר עדיפויות כששואלים את כאילו את השיח הציבורי או השיח הציבורי החי סביב מה הוא סובב. אז מסתבר שהיו דורות קצת לפני הדור שהרב קוק מדבר עליו שבו פילוסופיה כנראה אולי הייתה קצת יותר...
לא, זה עדיין היה חשוב, כאילו.
עדיין זה היה חשוב.
היום זה ממש לא חשוב, כאילו. אפשר לראות את זה... כמה אנשים לומדים פילוסופיה, כאילו. כמה אנשים הולכים ללמוד.
אני מסכים, אני מסכים ש...
היה לנו שבת משפחתית. היה לנו יופי של ויכוחים בנושא הזה.
שכוח, בפועל. כמה סטודנטים הולכים ללמוד פילוסופיה וכמה סטודנטים הולכים ללמוד...
לא שנה, זה לא סטודנטים. סטודנטים
הכי טוב.
שאלה טובה.
נכון, זה לא מדע טוב. אתה לא רוצה לשלם כסף על משהו שאתה לא תוכל לעשות ממנו כסף. אבל השאלה אם אתה כן תקרא בזמנך הפנוי סביב פילוסופיה כאלה ואחרים.
אני חושב ש...
תבדוק, כמה תלמידי שיעור לומדים הרב זק.
השאלה היא שאלה מעולה. השאלה היא איך משווים. אם השאלה היא באיזה דור יש לו יותר לומדי פילוסופיה, אז אני מעריך שכמו בכל דבר הזה יש יותר, כי היום יש גם יותר אנשים שיודעים לקרוא, יותר אנשים שמגיעים להשכלה גבוהה וכו'. מלא בהתאמה לזה, אז יותר אנשים פר שנה יקראו את הכתבים הקלאסיים הפילוסופיים. ככה אני מניח. במספר כאילו פשוט. מצד שני, לכן אני אומר, גם יותר אנשים וגם מתוכם יותר יכולים לקרוא ויותר עשירים וכו', ולכן בסך הכל זה. אבל אם אתה שואל מבחינת מה מניע הוויכוחים בעולם והתנועות החדשות התוססות, האם הם, הלעת שלהם הוא לעת פילוסופי, בזה אני, שוב, אני לא, זה לא תחום, לא תחום שלי, לא אגיד שאני בקיא בזה, אבל אני חושב שהטענה שהרב קוק בעצם מה שאני מבין שאומר פה, אני חושב שהיא נכונה. שמה מעסיק את האליטה שקובעת ומשפיעה על דעת הציבור, ותוססת ומציסה וגורמת לדיונים ולתנועות והכל, אני חושב שזה נכון, שפילוסופיה היום זה פחות בפרונט, מה?
זה פחות מה נכון ויותר מה טוב.
למשל, כן, נכון. וזה בדיוק מה שאני אומר כאן, שבעצם צדק ויושר, שבמילה אחת ואומר את זה בהמשך, בעצם מוסר, מוסר היום תופס הרבה יותר ומניע הרבה יותר תנועות והרבה יותר עוצמה והרבה יותר רגש, הרבה יותר כאילו כוח מאשר טענות פילוסופיות טהורות, כן, על סיבה ומסובב, לא יודע, הגדרות של צורה לעומת...
זה גם קשור, מוסר בתור הפילוסופיה.
מה?
כאילו, מוסר הוא גם...
אפשר גם לעסוק במוסר בכלים ובסיבה הפילוסופיה, אני מסכים, אבל כאילו בסוף מה המוקד, המוקד הוא פחות בהשכלות טהורות באשר הם, ויותר דברים מוסריים. למה זה? שאלה מעולה, למה זה? אני לא יודע, תכלס. אבל אני חושב, כלומר, כן, אבל בעצם אני מסכים שפוסט מודרניזם זה מה שהוא אומר, כלומר, זה בין השאר מה שהוא אומר, שיורדים, כאילו, באוי למה שמקובל לומר שההבדל בין מודרני, מבחינת תפיסה, לבין פוסט מודרני, שמודרני זה כאילו דור שבו עוד חשבו שיש אמת ושחתרו אליה ושהנה רק נברר א' ב' ג' ונתקן את העולם וברגע שאנשים יבינו שזה מה שטוב, אז כולם ילמדו מזה והכל יהיה מעולה. ואז בדור מודרני, בצפות מודרנית, אז יש הרבה לאט אידיאולוגי ולשכנע וזה. בפוסט מודרני, זה קצת כאילו אחרי זה, אומרים, טוב, עברנו את הגיל. כאילו, אנחנו כבר לא תמימים של לחשוב, כן, אני אגיד איזה וורט, וכולם ישתכנעו, וככה אחד אחרי השני, כל עם יחזור בזה. זה לא זה, אלא הכל מורכב, הכל, יש נרטיבים, ומי אמר לך שאיך אתה שופט את זה, זה נכון, ומי אמר שאיך שאתה חושב על מה שטוב הוא בכלל טוב. כאילו, בכל הנחת יסוד שאתה העלית על דעתך, שאלת עצמך מי אמר שזה בעצם ככה, וכו'. אני מסכים שזה מה שהוא אומר. אני לא יודע אם זה מסביר למה זה, כי זה אולי תוצאה. אבל בפועל, אני חושב שזה ידוע גם בעולם, בעולם הפילוסופי, מאז ימי קאנט, ושוב, קצת אחריו, אבל לא הרבה אחריו, אז יש הרבה אנשים, אני חושב שגם הרב זאב אמר את זה פעם, שיש בעולם הפילוסופי, הרב זאב אמר את זה פעם, שיש בעולם הפילוסופי איזושהי קפיאה, הקפאה כזאת, כאילו לא מתקדמים הרבה קדימה. והוא אמר פעם, אני חושב שהרב זאב אמר פעם, שכאילו יש כאלה שאומרים שכבר אין הרבה פילוסופים, יש יותר מורים לפילוסופיה, כאילו זה הזה.
מלמדים מה שהיה.
מלמדים מה שהיה, ואת הוויכוחים שהיו פעם, ופעם היה בגרמניה התווכחו על זה, ופעם באנגליה התווכחו על זה. כאילו זה יותר משהו היסטורי על זה, אבל פחות הרפק הזה, ואנשים שכותבים ספר של 700 עמודים, ששורה אחרי שורה אתה צריך להחזיק את הראש, איך טענה. טענה מ-18 הנחות ב-300 שלבים מגיעים לטענה שהיא מאוד דומה, אבל טיפה שונה, ומזה, לא יודע מה, פחות יש את זה. כנראה שאחת הסיבות שזה פחות שוב, שבאחוזים זה פחות מניע את האנשים, פחות מעסיק את האנשים, זה כי הפילוסופיה, כמו שאנחנו מכירים אותה, אז היא כן הגיעה לקח את קאנט, שנחשב כאילו לפסגת הפילוסופיה של המאות האחרונות. הוא בעצם אמר שבאמת קשה לדעת דברים, כאילו קשה מאוד לדעת דבר שהוא נכון בעצמו. אתה יכול לדעת מה אתה מרגיש על זה, מה אתה חושב על זה, מה אתה מניח על זה, זה אתה יכול לעסוק בזה, אבל דבר כשעצמו באמת אחרי הכל אין לנו דרך לדעת את זה. והאירורים שאמרו גם של יום וגם של אחרים, שבעצם בהיגיון טהור קשה להסיק דברים, גם על העולם, גם על עולם המוסר, גם על עולם האידאות, נכון, באמת זה נכון, ולכן יכול להיות שבגלל זה, אז יצא שבאמת הפילוסופיה קצת, הפילוסופיה הטהורה, ההשכלות הטהורות, היא קרנה ירד, והיא פחות מעסיקה. ועכשיו, בכל תנועה שקיימת יש בה איזושהי פילוסופיה, כן? גם בפמיניזם יש, וגם בפוסט, יש, בהכל, אבל כבר מוקד אחר, מוקד מוסרי, מוקד, זה לא הוגן, אתם משעבדים אותם, הם משעבדים אתכם, כאילו דברים מהסוג הזה, שזה כבר טענות יותר, לא יודע, מציאותיות ארציות, כאילו היסטוריות אפילו, ולא פילוסופיה טהורה של רעיונות. אפילו מרקס, שהוא ודאי מניע בעולם מיליונים, בדרך כלל לרע, כן? כלומר, כמה, הרבה הרבה נהרגו, אבל בכל מקרה, אבל זה ודאי דבר שתופס את האנשים ומניע אותם, אז זה פילוסופיה יותר היסטורית, כאילו, זה לא פילוסופיה ממש טהורה, ומזה טענות, אלא זה טענות יותר היסטוריות כאלה, שתמיד יש משעבד ויש משועבד וכולי, דברים מהסוג הזה. אז גם את זה אפשר איכשהו להכניס לתוך קטגוריה של מוסר, ופחות השכלות טהורות. שהיו מקובלות והיו חזקות מאוד, בוודאי בימי הרמב״ם, והעיסוק באריסטו המחודש שהיה בעולם פחות מאז. ולכן, מכל מיני סיבות, בפועל, היום מה שיותר מניע את האנשים, ויותר מעסיק את האנשים, זה פחות קושיות פילוסופיות טהורות, ויותר קושיות של מוסר. מה שהרב קוק קורא לו יושר, והוא היושר, וגם כמר, המוסר הטבעי, זה מה שבפועל מניע את האנשים, וממילא גם ההתמודדות צריכה להיות בהתאם למה שאנשים שואלים, כן? יש אדם שיש לו תשובה נורא נורא מעולה, אבל אין לו ביקוש על השאלה שמגיעה לשם, אז אומרים לך תמכור תשובה לשאלה שאף אחד לא שואל. בסדר, אתה יכול לנסות למצוא איזה מישהו שישמע בכוח, אבל צריך להיות עם האנשים, לראות מה שואלים, ובהתאם לשאלה, לחפש תשובה לזה. למרות שאומרים שפוליטיקאים, האמנות שלהם, ששואלים אותם שאלה אחת בתקשורת, הם צריכים לשאול שאלה שהם רוצים לענות עליה, ועל זה לענות. זה, יש דבר כזה, יש כזה תחסיס. אבל באמת, מי שרוצה להתמודד עם מה שאנשים, מה שמעסיק אותם, אז צריך למצוא תשובה למה ששואלים. אז אני קורא הלאה. היושר והצדק הם עומק החוכמה ויסודה, ורק על פיהם נוכל לבוא בדין מכל אדם, שאין לך אדם שאינו מחויב ליתן ליושר והצדק את חוקם. אין בן אדם בעולם שלא מחשיב ולא שם לנגד עיניו את המוסר, את היושר, את הצדק, זה אין דבר. בטענות האלה אתה תופס בן אדם בשנייה, זה מעסיק אותו, זה מעניין אותו, הוא מעריך את זה. ממילא, הנושאים האלה, זה הנושאים שבעליהם צריכים לשים את הפוקוס. וקושיות, פילוסופיות טהורות, כן, על, לא יודע, על נסיגה אינסופית ולסתירות לוגיות טהורות וזה. שוב, מי שמתעניין בזה אשריו, אבל מי שלא, אז לבוא אליו עם זה, זה לא יעזור.
בגלל זה, מבין ספרי הראשונים, הכוזרי נשאר הכי פופולרי, כי הוא עוסק בלהסביר למה היהדות היא טובה ולא בלמה היא יחמותית. האמת גם מורה נבוכים אולי
איתך. אני מסכים איתך שהכוזרי נשאר פופולרי יותר מאשר ספרים אחרים. אני לא יודע אם בדיוק אם הגדרה זה טובה לעומת אמיתית, כי גם הכוזרי הרי מדבר על אמת. אבל זה נכון שהכוזרי, וזה אומרים שהכוזרי הקדים את זמנו, הוא היה מאוד סקפטי וביקורתי כלפי הפילוסופיה הטהורה. הוא לא שמח עליה יותר מדי, והוא היה יותר ב-common sense, כאילו בהיגיון פשוט, כאילו. ולא שמח על המופתים ה... חילוקים באוויר וכל זה, ולכן...
מתוך ארבעה מאמרים שקראתי מהכוזרי, אין לי שלושה עסקו להסביר את ההיגיון ביהדות.
ההיגיון הטהור או ההיגיון הפשוט?
למה זה שווה לך?
אוקיי.
הרב צביות מפורשים על שלומדים כוזרי, כי זה מתוך היהדות הוא מסביר, ולעומת ספרים אחרים שהם מגינים, מגונים.
כן. מעולה. אני חושב שגם בתוך זה, בעצם מה שיושב בתוך זה, שזה לא מתוך טענות פילוסופיות טהורות, כאילו מורכבות כאלה, זה, אלא מתוך דברים פשוטים. אז גם הטענות שהכוזרי אומר לזה שהתורה אמיתית, זה common sense. זה כאילו, ראינו נס, היינו שם כולנו ביחד, עם שלם, יצא ממצרים, ראה מתן תורה. זה דבר שאתה יכול ללכת אותו. כאילו, זה דבר פשוט. זה לא בשמי שמיה, ותלוי בהגדרות מדויקות ואיך תגדיר בדיוק את הטענה, אז אם תגדיר אותה כך, אז יש לך קושיה חמורה, ותגדיר אותה טיפה אחרת, בום, אז נמצאת מקושיה אדירה, ואתה יכול להגיד מה שאתה בא להגיד. הוא לא נכנס למגרש הזה, ובזה שהוא היה סקפטי לזה, בשונה מרבני דורו, כלומר, ודאי בשונה מהרמב״ם, שמאוד החזיק מהשיטה הזאת פילוסופית, אז ממילא יצא שבא בדברים, אז זאת אומרת, דברים שונים, בדיוק, שבמבחן הזמן הם יותר, יש להם יותר, נשארים יותר, הרבה מהדברים. אני לא אומר שבה הכל, יש את הסבא סבא שילת, בחלק מהמקומות הוא כן, הוא כותב שנתן את הנקודות לרמב״ם במבחן הזמן, אבל ברוב הדברים, גם הרב שילת, שהוא מנאמני דרכו, מנאמני ביתו של הרמב״ם, בהרבה מהסוגיות, אז הוא אומר בשם מלא, שבמבחן הזמן, העמדה של הכוזרי, יותר מובנת לנו, יותר מסבירה, יותר קשורה. גם הרב דוד וישנר אמר פעם שאנשים שהם יותר כמו הרמב״ם, מבחינת העמדה הנפשית רוחנית שלהם היום, הם נוטים עכשיו יותר כמו הכוזרי. כלומר, אדם שהוא אדם ששומע את ה... כמו הרמב״ם במובן הזה שהוא ער והוא מעריך את הפילוסופיה שבעולם ומעמיק בה והכל, אז אדם שיעשה את כל הדברים האלה היום, אז זה יהיה יותר כמו הכוזרי. כי הפילוסופיה של... לומד הפילוסופיה של הרמב״ם שהייתה מאוד... התיימרה לדעת איך העולם בנוי ממש, ולהבין איך הוא עובד ולדרג בצורה חדה ופשוטה כל אחד מה מדרכו ומה מקומו ומה תחית האדם וכו'. היום זה לא ככה. הפילוסופיה היא הרבה יותר מערערת על עצמה ושואלת על הנחות יסוד שמניעים אותה בעצמה מאשר אז, ולכן מה שנותר יותר זה טענות מהסוג של הכוזרי מאשר מהסוג של הרמב״ם. אוקיי, על כן בתור שער להיכנס לשמירת התורה ויראת השם, עלינו לבאר את חיובי התורה כולם, כל המצוות, בין חובות האיברים, בין חובות הלבבות שבה, על פי חוק דרישת הצדק והיושר. ולביאור זה תעזור הרבה התבוננות בטעמי תורה ובייחוד הצד הלאומי שבהם. כלומר, מה האתגר תכלס? לא אתגר, רוב האתגר זה לא אתגר פילוסופי, אלא אתגר מחוק, מהצדק והיושר. לבאר איך כל דיני התורה, כל המצוות שבתורה, מכל סוגי המצוות שיש וכל דברי התורה, מתיישבים עם הצדק והיושר. כי זה דבר שכל אדם מרגיש, כל אחד, זה מחיה כל אדם. אם תיישב את הפינה הזאת, זה שווה זהב. שישתלם האדם בשמירת התורה על פי ההכרה של דרישת היושר הטבעי, יעלה בזה ממעלה למעלה, ממעלה למעלה, עד שיזכיר גם כן תארת תירת השם ואהבתו. כלומר, דרך אם תיישב את התורה עם היושר הטבעי, זה יפתח את הפתח ש, שהאדם כבר יכול להתעלות עוד ועוד, להעמיק בתורה ולהגיע מזה לתארה ויראה ואהבת השם, זה הכל מתוך זה. אבל השער הראשוני, השין ג' שאם הוא לא, אם הוא סגור אז כלום לא מתחיל, זה ליישב את דברי התורה עם המוסר הטבעי, דרישת היושר שיש בכל אדם. אבל כדי להניח מקום לדרישת הצדק והיושר, שנוכל לזכות על ידה, לזכות על ידה את כל בני עמנו לשוב בתשובה שלמה לתורת השם יתברך ושלמות שמירת ברית השם אשר עמנו, עלינו לסכל את דרך הדרישה הטבעית מכל אבני הנגף שיכולות להימצא באופן הציורים של יושר הדיבי עם הסכמת דקי התורה. שוב, כדי שנוכל להתחיל את המהלך הזה, אז צריך לסכל, צריך להוציא את המכשול הזה, שהמכשול הזה מהו? המכשול הזה זה הדעה או המחשבה שאומרת שהיושר והצדק לא מתיישבים מדברי התורה. זה דברים שהם, זה תחומים שהם צרים אחד לשני, שמונים אחד לשני. ברגע שאדם ככה חושב, אז השער סגור ואין מה להמשיך הלאה. והוא על ידי מה שנבאר יפה את המושגים שנראים כסותרים את חוקי המוסר הטבעיים מפני הבנה בלתי שלמה בתורה, כמו שהשתדלו הראשונים ז"ל להתאים דרישת הפילוסופיה לתורה בכל האפשר כענייני ההגשמה והתפעלויות בחוק השם מתעלה. כלומר, כשם שבימי הרמב״ם ובימי רס"ג ובימי הראשונים היה אתגר, אתגר שהיה מונח בפני הראשונים ליישב את דברי התורה עם דרישות פילוסופיה, עם כל מיני סברות פילוסופיות שמחייבות ששלילת הגשמות ושלילת ההתפעלויות מהשם יתברך וכל זה. אז כשם שזה היה אתגר בזמנם, היום האתגר שלנו זה להראות איך דברי התורה הם לא סותרים את המוסר הטבעי. והסתירות בין מוסר טבעי לבין דברי התורה, בדרך כלל זה בנוי על חוסר הבנה של דברי התורה, יכול להיות גם חוסר הבנה של המוסר הטבעי, כן? או חוסר הבנה של אחד התחומים. והמשימה שלנו, לבאר ולהעמיק, לראות שאין סתירה ביניהם.
אבל יכול להיות שהמוסר הטבעי הוא פשוט טוב. כלומר, מה זה אומר להראות שאין סתירה ביניהם? יכול להיות שיש סתירה ביניהם, פשוט אנחנו נאמר שהתורה צודקת. כלומר,
יש פה הנחה שהמוסר הטבעי הוא טוב.
נכון, יש פה הנחה שהרב קוק אומר, הוא לא מסתיר אותה לרגע, שהמוסר הטבעי הוא לא סותר את דברי התורה.
אבל היום אנחנו יודעים נגיד שמוסרי, היום אנחנו יודעים שלא מוסרי שיהיה עבדים. לעומת זאת בתורה זה דווקא סבבה.
לא כלומר שזה מוסרי בתורה שיהיה
עבדים. לא, היום זה בלתי מתקבל על הדעת, בתורה זה מתקבל על הדעת.
שאלה מולה, יש איגרת הזאת, נכון? באיגרות א', פייטט, עמוד קוף בערך, איגרת לתי אל הרב זיידל, נכון? שהוא עונה על זה למשל. אז הוא אומר, הדבר ש... זה כבר העבודה, כלומר יש לנו איזושהי קושייה, המוסר הטבעי אומר א', התורה לכאורה אומרת ב', ואז בוא נעמיק ונדון בזה ונראה איך זה לא זה, אבל זה העבודה בדיוק. כמו ההגרת הזאת, אני לא אומר שצריך ללכת דווקא לתשובה שרב קוק, יש עוד תשובות בעניין, אבל בכל מקרה זה העיסוק שמה שהוא מוביל אליו זה להראות שדברי התורה לא סותרים את המוסר הטבעי.
הרב, זה שיש כל כך הרבה תשובות למה התורה לא סותרת את המוסר הטבעי, זה רק אומר שכל התשובות גרועות.
לא בכך, תלוי איזה תשובות. איך אומרים, זה נשמע כמו כלל אצבע, שאיך אומרים, כלל אצבע, זה נחמד לזרוק את זה.
זה כמו בינה שוויצרית שאתה מנסה לשים בתוך, שאתה מנסה לשים בינה לבנה כדי למלות את כל החורים. זה לא נתפס כאמיתי, זה... אוקיי, בוא נתרץ.
לא יוסף, אני צריך להסתכל
על... הרב קוק לא חושב שהוא מתרץ. כלומר, הרב קוק לא עושה את זה כתכסיס. הרב קוק הוא לא סוג של... יש כזה יועצים פוליטיים, נכון? לחקים, לראשי ממשלה, שהם מזהים בציבור איזה טיקט, איזה סלוגן, או איזה נקודה יקנה הכי הרבה מנדטים, או, אתה חייב לומר את זה. זה לא, הרב קוק לא חושב, הוא לא מנסה להגיד, תשמעו, יש לי סקופ בשבילכם, אם נשקיע את המניות שלנו בתחום האמונה והמוסר, בום, נקבל הכי הרבה דתיים תוך 100 שנה.
באמת?
הרב קוק סבור בכל לב, והוא אומר את זה בעוד מקומות, שהמוסר הטבעי בתהרתו, שוב, בתהרתו זה אומר, שלא כל דבר שאומרים ברדיו שהוא המוסר הטבעי, זה בכלל המוסר הטבעי. אני לא אומר את זה, זה לא אוטומטי. זה לא, אין מעבר ישיר בין מה שמישהו צועק באיזה קמפוס או מישהו אחר שהמוסר הטבעי, לבין מה שהמוסר הטבעי בתהרתו. אבל אותו שריר בלב, כשנטהר אותו של המוסר הטבעי, נזקק אותו, נעמוד עליו, נזיל אותו כמו שצריך, המוסר הטבעי הזה, נכון, הוא לא סדר את דברי התורה. זה היה אחת מוצא. אתה יכול לשאול, אתה יכול לשאול באמת ובתמים מאיפה זה, אבל ודאי פה הרב קוק מניח את זה על השולחן בפרונט, באמת, וטוב, אני לא רוצה זה, אני חושב שבשיעור שמי שישי נעמוד על זה, כלומר נעסוק בזה במצע שבקרוב, אבל זה שעה טובה. בפועל, המוסר הטבעי הוא עוטף את דברי התורה, הוא בא לפניהם, הוא בא בתוכם ובא אחריהם, כלומר הוא, זה לא דבר זר לתורה, לא בתורה שבכתב, לא בתורה שבעל פה, לא בשום שלב אחר. חלק מהלימוד התורה והבנת התורה זה הבנת המוסר שבתורה, והבנת המוסר שבתורה זה בעזרת כלי המוסר שנטועים בתוכנו, שיש בכל בן אדם. בכל אדם יש איזה רגש מוסרי שבסוף זה מה ש... זה קיים בתוכו. ובעזרת הרגש המוסרי הזה הוא יכול לשפוט דברים באופן מוסרי. זה לא דבר שבא מבחוץ, כאילו... טוב, אני צריך להביא איזה דוגמה אחת, כי בכל זאת... אבל אני מסכים שהשעה היא טובה, כלומר, בעצם אתה שואל, וזה שעה שצריך לומר אותה. הרב קוק מניח על השולחן שהמוסר הטבעי לא סותר את דברי התורה, ואז על גבי ההנחה הזאת בוא ניישב 200 סוגיות כל אחד לפי עניינו, מי אמר שאותה הנחה היא נכונה. נכון, שאלה טובה.
כן, חבר'ה,
בוודאי.
אם, לא יודע, נגיד, חכמי הדורות, כשהעבדות הייתה נרחבת, בארצות שהעבדות הייתה נרחבת, היו עומקים ומסתכלים על השאלה הזאת מבחינה מוסרית, אתה חושב שהם מגיעים למסקנה שזה בלתי מוסרי ולא מתקבל על הדעת? כלומר, אתה רואה שבהכרח המוסר, בסדר, נתתי שאלה אחת, אני יכול להביא עוד מלא, כן, על... כן, על להט"בים, אני יכול להביא עוד מלא שאלות כאלה.
מפה ועד פתח תקווה.
שבהכרח המוסר הטבעי, הוא לא יכול להיות סותר שווה לתורה, כי אם ההנחה היא שהמוסר של התורה הוא נצחי, המוסר הטבעי לא יכול להיות, לא יכול בהכרח להיות מתקבל עם התורה. כי אנחנו אומרים שבמהלך תקופות, המוסר הטבעי עבר 180 מעלות, כאילו...
למה 180 מעלות? למה?
למה?
עבדות במצב שזה הייתה בימי הביניים, שאנשים היו ממש כמו... כמו, לא יודע, כמו
רכוש, כמו רכוש של מישהו.
שאתה, לא יודע, שאתה יכול להרוג אותם, אני לא יודע, אין לך מספיק אוכל להכיר אותם, לא יודע. כאילו דברים שהם כאילו זה.
העקרונות לא השתנו.
אני חושב שגם היו מתנגדים לזה.
היה את הזמן, אבל העקרונות לא השתנו.
הרבנים היו מתנגדים לזה.
כן, זה הנחה של הרב קוק.
לעבדות כזאת.
אני חושב שזו תורה
מסוימת.
לא, יאני מוסיף.
לא, זה זו תורה, אתה יכול להוציא לו שם וכל עוד הוא לומד, אתה יוצא סבבה. אתה יכול להוציא לו עין.
אתה צריך להאכיל אותו, אתה צריך
להאכיל
אותו. אתה יכול להוציא לו עין,
אוקיי?
אתה יכול לקחת
את זה, אתה מחייב אותה למציאות
עצמותו. עבד כנעני.
כל היצור, שם הנפח,
עבד כנעני.
אבל אני מדבר על
עיקרון של עבד. ביהודי עבדי, אז אתה לא יכול לקחת עבד יהודי לעולם.
מסכים.
כבר עבד של השם.
מסכים, מסכים.
אבל
עבד כנעני.
שעבד
מהמוסר, קשור גם לזה.
גוי עבד של יהודי, קצת, תורה
סבבה. זה לא שיש פה עיקרון מוסרי שהשתנה.
מה?
לא השתנה פה עיקרון מוסרי.
בטח שכן.
אני חושב שגם אם הוא השתנה, הוא השתנה לטובה.
אין פה עיקרון. אני
חושב שהוא השתנה לטובה. ואם משהו משתנה לטובה, אז בואו ניקח אותו ונמשיך. לא נעלם צעדים אחורה.
מה זאת אומרת? אני לא אומר יופי, בואו נחזיר את העבדות. כאילו, אולי אני אגיד את זה. לא משנה, אבל זה לא מה שאני אומר. זה גם לא רלוונטי.
שאלה טובה, צריך לעסוק בזה. אני אגיד את זה עוד מילה. קודם כל, אני מסכים, אני מבין את השאלה, אני חושב שאני מבין אותה מאוד. אני מתכנן גם, על עבודת השם, שנעסוק בזה בשום שישי, מתי ישו לה, זה יהיה הנושא הבא, לא יודע, תוך כמה שבועות. אני לא אכנס... תודה, גלעד. אני לא אתייחס, נניח, לדוגמה ספציפית, כאילו, יותר מדי, למרות שבוודאי צריך. והרב קוק ודאי עשה את זה בהקשר של, של עבדות וכל, וכל דבר אחר, אני חושב ש... אני אגיד לך כאילו מה המסקנה, אחרי העמקה, לאן אני חושב שנגיע ולאן הרב קוק חושב שזה יגיע, כשנעמיק במוסר הטבעי, האנושי, נמצא שיש גם בתוכו יש גרעין ויש הופעה בפועל. גרעין במובן הזה שיש גרעין מדויק ועמוק שבעצם הוא מוסכם והוא לא משתנה בין דור לדור ובין חברה לחברה, יש גרעין כזה. מצד שני יש על גבי אותו גרעין שהמון נוספות ונקודות שהם כן זמניים יותר ותרבותיים יותר, הם כן משתנים לפי זמן ולפי תרבות, ושם יש יותר הבדלים ופערים. אבל הלב, הגרעין הכי הכי יסודי של המוסר, הוא לא משתנה, והוא משותף לכל בני האדם, גם בין דורות שונים. ולכן, כשניקח את זה מול דברי התורה, אני חושב שהמחק הזה יצמצם, כי אני כן אשים את זה על מקרה אחד, אבל בלי להיכנס לכל הזה, אני לא חושב שהמוסר הטבעי היום אומר שעבדות זה דבר שלא יעלה על הדעת בשום אופן, בשום פנים, בשום מצב. זה לא המוסר הטבעי. זה אולי יאמר איזה אקטיביסט יאמר את זה, או איזה בעל טור דעה יאמר את זה, כי הוא לא בעולם שבו הוא נמצא, במאה ה-21, במדינה מפותחת וכו' וכו', אז אין לזה מקום. אבל להגיד שבשום מקצב, בשום תנאים, בשום זה, זה לא זה, זה לא, זה לא הגרעין המוסרי, זה גרעין מוסרי שכבר תפח. תפח לפי מקומו והחברה שבה הוא חי והשבע שבה הוא חי, וקיבל צורה שהוא כבר לא מדויק על היסוד, הוא כבר אומר טענות יותר יומרניות. עכשיו, כשנצמצם את הטענה ליסוד שלה, שאומרת שיש דבר לא מוסרי בעבדות, וזה אני מסכים, יש בזה צד לא מוסרי, זה כבר לא סותר את דברי התורה. כי דברי התורה הם כאלה שהם מבינים את העבדות, גם את הבעיה שבהם, אבל גם את הבעיה שהם באים לפתור. ובעולם שהוא עולם מורכב, עם המון אתגרים, עם המון מחלות, המון מלחמות, המון כל מיני דברים כאלה, המון בעיות כלכליות, אז אי אפשר לשפוט רק את המיניים שלנו, כן, עיניים של המאה ה-21, עד כמה זה לא יפה, צריך לראות גם על מה זה פותר. וכשנשקל את שני הדברים זה לעומת זה, אז אני חושב שנגלה שבהמון דורות יש הצדקה מסוימת, לפעמים גדולה, לפעמים קטנה, לקיום מוסד העבדות, יש לזה הצדקה לפי המקום בעולם, לפי הקשיים, לפי הכל, ועל גבי אותה הצדקה בסיסית שגורמת לזה שזה יקרה, מה שהתורה עושה היא לא קופצת למדרגות, אלא היא נותנת חוקים, מצוות, שהם גורמים, הם גורמים שהמוסד הזה יהיה מוסר עד כמה שיותר, ולא כמו שהוא באופן טבעי הוא ייווצר להיות. ולכן, סתם אני אומר, החידוש ענק של התורה, שגם עבד כנעני, שהוא כן דומה לעבדות אמיתית, הוא כן יש בעלות והכל, מי שהורג אותו חייב מיתה, שאין דבר כזה בעולם. בסדר? אז יש פה כל מיני מצוות שהתורה שמה אותם, שהם בעצם לוקחים את זה שיש עבדות בעולם, זה כוח המציאות, בהרבה מקרים. כוח המציאות, לא רק כוח המציאות של האדונים שצריכים עבד, להפך, העבדים שצריכים אדון. וכלפי אותו ביקוש שקיים בעולם לעבדות, אז התורה לא אסרה את זה, אבל כן שמה בתוך זה מצוות ובלמים ואיזונים שגורמים לזה שזה יהיה יותר מוסרי ויותר סביר, וגם נותן בזה את הזרע ואת העיקרון שעם הזמן נתפתח לזה שבאמת נגיע לבסוף, כשלא יהיה הכרח אז גם זה לא יהיה. ולכן גם התנועות שבסוף אחרי הכל ביטלו את העבדות באו לזה בשם התנ"ך. עכשיו אני לא אומר, פה יש ויכוחים, כי האתאיסטים אומרים יופי, כולם היו דתיים אז, אז ברור שגם אלה שהתנגדו...
מה, במהפכה אמריקאית?
שהתנגדו, כן.
כולם היו דתיים?
הרבה היו דתיים ב-1860,
כן. היה
במהפכה
הצרפתית
שהייתה
חיובה? ב-1876. נכון, בארצות הברית, כלומר, בארצות הברית, אז אותם אנשים שהביאו את העבדות הזה גם ביטלו. בסדר, אז אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל בכל מקרה, כן היסוד, שבסוף אחרי הכל כן התנגד לעבדות והוציא זה מהעולם, זה כן בא מהתנך, זה כן בא מצד מצרים, זה כן בא מראיית הערך האלוהי שבכל בן אדם, וזה מה שהתורה עשתה, בגדול. זה דוגמה, אני לא אומר, כאילו, זה לא גן, כי עשיתי כאילו נאום שלם בלי, כאילו זה, אז אני לא אומר, צריך לעשות את זה שוב בפני עצמו, נניח על עבדות, נניח על דברים אחרים, אני מסכים לגמרי, אני חושב שאם נדייק ונמקד גם את דברי התורה וגם את המוסר, אז כן יש למצוא שאין סתירה ביניהם ביסוד. יש סתירה בין המוסר הזמני, היישום המוסרי בכל דור, אבל לא הגרעין הדק והעמוק שהוא הגרעין המוסרי המוסכם הטבעי. בדיוק. בסדר? זה נראה לי נעמוד כאן, בסדר?
הרב לא עושה את זה
האחרונה. אוי, אתה צודק, אז נשאר עוד שלוש שורות. על כן. זהו, זה עכשיו זה 10 ו-20. אה, גבעד, יש שיעור 10 ו-20.
כן, אז אף אחד פה לא משתתף.
אוקיי, בסדר, אז נסיים את שלוש השורות. על כן. החוות טעמי תורה ומצוות והשוויה והרחבה של אורחות המוסר והטבעיות על פי דקה של תורה, הם העיקרי העבודה שעלינו לעבוד בדורנו בכתיבת ספרים המביאים לתיקון הדור. אז בקיצור, צריך לעמוד הרבה עניין הזה של המוסר, שנזכה. חזק וברוך.